כל תרחיב שאפשרי. אם תהיה מלחמה, הוא יקה את המלחמה אחת, לפחות, יישאר. לפחות, יישאר מחנה השני נפלטה. הוא צודק או לא צודק? עם ישראל נמצא כל הזמן בקרב הישרדות. ובהישרדות תמיד צריך לגעת בחשבון את כל האופציות, כל האפשרות. רש"י כאן מתייחס לביטויים של המילה מחנה, המחנה האחת, אחת זה נקבה, ועיקר זה זכר. אז איך זה? תגיד, אם זה נקבה המחנה, תגיד, ועיקר אותה את המחנה. מה זה עיקר? הוא
זכר.
זכר, אז איך זה? אז רש"י מתייחס לעובדה הזאת. אומר רש"י, המחנה האחת בעיקר הוא מחנה משמש לשון זכר ולשון נקבה. גם זה וגם זה. ולמה חזר וכתב ויצר הרי לשון נקבה? המחנה הזה לשון זכר. וכאן מביא דוגמאות של הרבה דברים שמשמשים פעם לשון זכר, פעם לשון נקבה. כן, יש שאר דברים משמשים לשון זכר, לשון נקבה. השמש יצא על הארץ, לשון זכר. מקצה השמיים השמש יצא על הארץ, מקצה השמיים מצאו, הרי לשון זכר. השמש זרחה, זה לשון נקבה, על המים, הרי לשון נקבה. וכן רוח. והנה רוח גדולה באה, הרי לשון נקבה. והגע בארבע רחות פינות הבית, הרי לשון זכר, והגע לשון זכר. ברוח גדולה וחזק מפרק הרים, הרי לשון זכר. והוא לשון נקבה. וכן אש, האש יצא מאת השם, לשון נקבה. אש לוהט, לשון זכר. טוב, יש עוד כמה הסברים, למה אותה מילה משמשת לשון זכר ולשון נקבה. ההסבר שראיתי בכמה מקומות בעניין זה שכל מקום שכתוב לשון זכר זה משפיע. הגבר הוא המשפיע. הנקבה היא המושפעת. כל מקום. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. השמיים הם המשפיעים, הארץ מבחינת נקבה היא המקבלת. בכל מקום. אותו דבר גם כאן. זאת אומרת, יכול להיות, גם בכל אדם דרך אגב. כל אדם יש לו צד שהוא מושפע, מבחינת נקבה, מקבל, וצד שהוא משפיע, שהוא זכר, שהוא נותן. אותו דבר, יש מחנה שהוא מושפע, יש מחנה שהוא משפיע. המשפיע הוא העיקר, והמושפע הוא התפל העיקר. אז זה גם כאן, ראיתי במשל מרום, מדבר על הדבר. גם המחנה יש לו שני צדדים. מצד אחד יש מחנה שהוא רק, זה לא הביטוי העיקרי, אבל יש ביטוי מחנה שהוא עיקר המחנה, או מה שאמרנו, הזכר שבמחנה משפיע. לכן תבינו למה, מקווה שאף אחד לא ייפגע, תמיד באים החברים, תברך אותנו שיהיה לנו בן זכר. רגע, רגע. ואם היא תהיה בת, שני עיקר. למה דווקא בן זכר? למה? אבל הם רוצים מישהו ש...
שלא יהיה בן נקבה.
שישפיע. כמו שאומרים, לפעמים יש ביטוי כזה, שיש גבר שהוא כמו אישה, שהוא מושפע. מה יגידו? יש אישה שהיא לפעמים גבר, שהיא הקובעת. של מנטליות, כן, של אישיות שלנו. אז זה לגבי המחנות. אומר רש"י, לגבי המחנה הנשאר, הנפיתה, על כוחו, אומר, מה זה נשאר לפליטה? הוא קובע, בוודאי נשאר לפליטה. על כוחו, מדוע כאלחם עמו? אני לוקח בחשבון שאני צריך להילחם בעשיו. כן? והתקין עצמו יעקב אבינו לשלושה דברים. לדורון, לתפילה ולמלחמה. דורון, איך ותעבור המלחה על פניו, שלח לו את המתנות, כן? לתפילה, כתוב, מיד אחרי זה, ואלוקי אבי, אברהם וכו'. למלחמה, והיה המחנה הנשאר לפליטה, כמו שראינו את זה כאן. כן, אנחנו רואים שאדם, יעקב, תמיד צריך לקחת את כל האפשרויות. כל האופציות, בכל דבר דרך אגב. כל דבר אדם צריך לקחת בחשבון את כל האופציות, כל האפשרויות. אם הוא יכול לפתור את זה בחיוב, על ידי מתנה, טוב. אם הוא יכול לא, הוא יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא. ואם הוא רואה שאין ברירה, האופציה האחרונה מה זה? מלחמה. גם כל האפשרויות. יעקב אבינו זה אנחנו בעצם, עם ישראל, יעקב אבינו. יש לנו מצד אחד, אנחנו רוצים שלום וכל זה, אז נותנים להם דורון או משהו כזה, חושבים, כן, לתת להם מדינה, לתת להם זה. אני חושבים שזה יביא שלום.
אם אתם... אנחנו יותר חזקים, אם צריך לתת
דורון. רגע, מה אתם חושבים יביא שלום?
לא.
אתה לא חושב, בסדר, יש כאלה שכן חושבים. אני לא אומר כן, לא אומר שלא, אבל אני גם חושב כמה. זה שיתנו להם מדינה, זה רק יקדם את המלחמה הבאה, חס ושלום. אבל הנה עובדה שמבחינה מדינית, מדברים על הדבר הזה. בצד שני, צריך להתפלל, הקדוש ברוך הוא, כל האויבים שלנו, חס ושלום, ויצליחו למלא את מזימתם וכל זה. המצד שלישי, ולא פחות חשוב, להכין כוח צבאי חזק, חזק מאוד, לאופציה שגם מלחמה, יכולה להיות גם מלחמה. יכול להיות שהממשלה שלנו למדה את פרשת השבוע, אז היא הולכת לפי שלושת הדברים האלה. יכול להיות. בטוח שלמדו את פרשת השבוע. טוב, אנחנו משניות, אנחנו לומדים הלכות מוקצה בשבת. פרק זין, משנה ד' רבי יוסי אומר, כל הכלים ניטלים בשבת חוץ מן המסר הגדול ויתד של מחרשה. רבי יוסי אומר, כל הכלים שמלאכתם לאיסור, שאסור להשתמש בהם, אבל אם אתה משתמש לא לאותה מטרה של אותו כלי, מותר לטלטל אותו. ניטלים בשבת לצורך דבר המותר בשבת. אמרנו את זה משנה הקודם, לקח פטיש למשל. מותר להשתמש בפטיש לפצח אגוזים. למה? כי זה לא למלאכה שמותרת בשבת. מותר לפצח אגוזים בשבת. אז לכן מותר אומר לטלטל. למטרה כזאת. חוץ מן המסר הגדול, מה זה מסר גדול? מסור שמנסרים בו קורות. קורות הכוונה, לוקחים עצים גדולים וממש מנסרים אותם. יש מסור קטן, מסור גדול. ויתד של מחרשה, אני לא יודע אם ראיתם פעם מחרשה של ערבים, יש עץ ובקצה, יש ברזל הזה שהוא נכנס לאדמה והוא הופך את האדמה. אז זה נקרא יתד של המחרשה. יתד של המחרשה זה הברזל שהוא בעצם הופך את האדמה. העושה את החריץ בתלם במחרשה. שני הכלים הללו, למה אסור לטלטל אותם? ועליהם מקפידים עליהם. יקר להם הדבר הזה, ויש הקפדה שלא יתקלקלו. ש... כי לא לעשות בהם כל מלאכה אחרת, לפי שכלכולם כרוך בהפסד מרובה, והרי הם מוקצה מחמת חסרון כיס. זה נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. כלומר, שהם מופרשים ומודלים שלא להשתמש בהם, לפי שיש בשימושם הפסד ממון. וכך אסור לטלטלם בשבת. כל הכלים שמלאכתם לאיתר, קודם אמרנו, כלים שמלאכתם לאיסור שמותר להשתמש בהם. אבל כל הכלים שמלאכתם לאיתר, שמותר להשתמש בהם, למשל כוסות, קערות, מזלגות, סכינים, כל הדברים האלה, ניטלים בשבת לצורך שיש צורך בגוף הכלי, כגון קערה לאכול בה, כוס לשתות בה, וכן לצורך מקומו, אתה צריך את המקום שהכלי מונח בו, ואתה מניד אותו זה גם כן, כגון צריך למקום שהכלי מונח שם. זאת לא מעבירו למקום אחר. אבל שלא לצורך, כלומר, אפילו, ושלא לכם, ושלא לצורך, כלומר, אפילו שלא לצורך גופו, ולא לצורך מקומו של הכלי, אלא כגון שמפנה הוא מחמה על הצל שלא ייפסד הכלי, או שמניחו במקום אחר שלא יגנבו אותו, אבל כלים שמלאכתם לאיסור, כל זה זה מותר. אבל כלים שמלאכתם לאיסור, כן, ראינו כמו דברים שאסור לעשות בהם עבודה בשבת, אמנם לצורך הגוף הכלי עדיין הוא ישתמש בו לדבר המותר בשבת, וכן לצורך מקומו זה מותר לטלטלם בשבת, אבל מחמה לצל או מפני גנבים אסור. וטלטול שלא לצורך כלל, סתם לטלטל, אסור אפילו בכלים שמלאכתם להיתר. ככה הוא משאיר את הרמב״ם. אבל יש גם דעה אחרת שאומרת שזה מותר לטלטל אותו. שכלי שמלאכתו להיתר מותר לטלטלו אפילו שלא לצורך כלל. וזו לדעתן כמובן משנתנו בפסקם שלא לצורך. כן, מביא כאן את המקורות. רבי נחמיה אומר, אין ניטלים אלא לצורך, כל הכלים. אפילו כלי שמלאכתו להיתר, אסור לטלטלו בשבת, לצורך גופו. כלומר, לצורך שימושו המיוחד בלבד. כגון סכין לחתוך בו לחם, אבל לא לשימוש אחר. כגון לסמוך בה את הקערה, וכן גם מתיר רבי נחמיה לטלטל כלי לצורך מקומו זה, אבל לצורך דבר אחר אסור. ואין הלכה כרבי נחמיה. אין הלכה. צריך ללמוד הרבה את יכולת מוקצים להכיר אותם. כל אלה המקורות, המשניות האלה זה המקורות ללכות מוקצים. חמת חיסרון כיס. אנחנו בדף נון ד' בסוף המאמר שעוסק על הצורך שיהיה מנהיגות דתית ורוחנית אנשים בעלי שאר רוח שהם יניגו את המדינה. מי עושה את זה באופן טבעי בעם ישראל? הכהנים. הכהנים, שבט הכהנים והלוויים, הם בעצם, זה תפקידם, זה הפונקציה שלהם. התפקיד שלהם להציל מרוחם על כל עם ישראל. הנטייה ליסוד הכהונה, הנטייה קבועה באדם, נובעת ממעמקי הרגשתו הפנימית. הכהונה מבחינת לתת, להיטיב, זה דבר כתבוע באדם. רק על ידי פיתוח ארוך תגלה לפנינו בכל אורה אותה נטייה של הכהונה. הרי אנחנו כולנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואנחנו כדרכנו שלא להתיירם מדרך ארוכה. מה זאת אומרת לא להתיירם מדרך ארוכה? מה זאת אומרת? מישהו הלך פעם בדרך ארוכה? איפה בצבא? כמה קילומטר?
60.
אה? 60 קילומטר. 60? 60. 60? יש כאלה חיילים שבתחילת הדרך, מה? 60 קילומטר? מיד משברים. נכון או לא? יש כאלה. כן, יש בה, נקרא דוגמה אחרת. שמעתם, יש ספר שנקרא שס, מראה, כן? שמעתם על הספר הזה? הוא הספר הכי אהבה בספרייה. מחברים את כל הסחטות ביחד, איזה עובי הוא בערך? חצי מטר או מטר, תלוי בגמרא. נכון או לא?
כמו הספרייה.
אז יש אדם, מה?
כמו הספרייה שם.
כמו?
כמו
הספרייה, כן. אז יש אדם שהוא בא לספרייה הזאת, אומר, רגע, מה אתה אומר? ספר כזה עבה? אני בכלל לא מתחיל. מתי אני אגמור אותה? אני לא אגמור אותה אף פעם. אז בכלל לא מתחיל, יכול להיות דבר כזה. אז זה בכל דבר ככה. אבל יש אדם שהוא בעל אמונה ובעל סבלנות, ולמרות שהמלאכה היא מרובה, לפעמים לוקחת את כל החיים, הוא לא מפחד מדרך ארוכה. הוא לוקח את זה. אדם, יש כאלה שרוצים להתחתן לפעמים. הייתם פעם בן אדם כזה? זה דרך קצרה או ארוכה? מה אתם אומרים?
עוד לא יודעים. עוד לא יודעים.
אני מודיע לך שהיא דרך ארוכה וקשה. אז יש כאלה שלא מתחתנים. למה לא מתחתנים? למה? זה דרך ארוכה וקשה.
מפחדים על דרך.
לא רוצים. זה ארוכה וקשה. נשארים רווקים כל החיים. ועד יותר קשה דרך אגב. עוד יותר קשה. דוגמה, כן. פוחדים. פוחדים. מה אתה פוחד? נכון שזה ארוך. לא פעם אני מתפעל מהזוגות האלה שמתחתנים, כל הכבוד לכם. מצפה להם דרך להביא ילדים לעולם, זה לא קל. לגדל אותם זה עוד יותר קשה. לחתן אותם זה עוד יותר קשה. לגדל את הנכדים זה עוד יותר קשה. וזה דרך ארוכה. נכון? אה? אה?
אבל שווה את זה.
אה? מה אתה אומר?
שווה את זה, לא?
בדיוק ששווה. זה בדיוק מה שהוא אומר, אנחנו לא מפחדים
מדרך ארוכה.
אנחנו הכוונה עם ישראל. עם ישראל זה עם שהולך כבר אלפי שנים, ואנחנו לא מפחדים מעריכות הגלות, לא מפחדים מהדרך הארוכה. אנחנו, יש לנו חזון, החזון הזה מלווה אותנו אלפי שנים, ואנחנו ממשיכים ללכת בדרך הזאת. כן, אנחנו לא מפחדים, אין אנחנו יודעים, סליחה רגע, איפה זה? איפה? הנה כאן. ואנחנו כדרכנו של עם ישראל, שלא להתיירא מדרך ארוכה, הננו הולכים וסוללים לאיתנו לאט לאט את הדרך הזה אשר חילונו מימות עולם שלנו לסלול אותו אלפי שנים. איננו עוזבים את זכר הכהונה. נכון שהיום כהונה זה לא כמו שהיה בית המקדש שהיה כל הדברים. היינו יושבים בארץ עד בתקופה הזאת. אבל הוא אומר, לא, אנחנו לא מתייאשים. אין אנו עוזבים את זכר הכהונה ואין אנו חדלים מלצפות לשלמותה של הכהונה. אף על פי שסבלנו הרבה ממנה, קודם שבא לידי ברורה הגמור, הכוונה את בימי החשמונאים וכל הדברים האלה, שעד הכהנים תפסו את השלטון והיה... אחרי מתתיהו, היו המון קשיים עם הכהונה. אבל ידענו שגם את הטוב קיבלנו ממנה, ועוד נקבל. לעשות את האומה כולה כהנת, ממלכת כהנים, לא הדרגה כולה, חוכמה, בלא הדרגה, סליחה, בלא הדרגה, כולם יהיו מבחינת כהנים, כולה חכמה. נזירה ויודעת אלוקים בפרטיה על דעת עצמה. זהו אי אפשר כעת לפי עולם המבונה באותם התכונות שאנו מוצאים בהן את עולמנו. על כן לרוח אלוקים הכללי אשר הכללות האומה עלינו לשוף אותה. וזה יתגלה באיבריה יותר מעולים דהיינו בכהנים כמו שההרגשות היותר הציליות שבאדם מתגלות על ידי האיברים היותר עליונים שבאדם אורגני היחידים, דהיינו במוח, בלב, ברגלת. אבו אומץ לדעה העליונה, לחסידות האלוקית הרדיקלית, שהיא לוקחת אחריות על עם ישראל, הרוממה, ותנו בזה יד לסבלנות ולענבה, לגבורה, לעבודה מעשית, חברתית, מדינית, חופשית, שתהלך ברחבה בישראל, תתבלט יפה, וכל ציבורי חיה בארץ ישראל, ההולכת ופורחת ומצפה לתחייה מעשית ולשעה מורגשת קרובה במהרה בימינו.
אמן.
אמן.
תודה רבה.